שלום לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה. אני עמית צ'יזיק, לצידי ענבר לורבר, ואנחנו כאן כדי להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולהבין מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת אנחנו נערך את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה, פתיח ומתחילים!
מעניין ככה מרגישים החבר'ה של החדשות.
כן.
שהם צריכים לחכות לפתיח
של מסע עולמי כזה.
נכון. כל הכיתה הבאה.
אני בודקים מודעות בטלפון בזמן הזה.
ממש בדוק. אז שלום, איזה כיף שהצטרפתם והצטרפתם אלינו שוב. היום נמצא איתנו פרופסור הדסה קון זינגר, שאנחנו ממש עוד שנייה נציג אותך ותציג את עצמך, וממש איזה כיף שהגעת אלינו. אנחנו תמיד פותחים באיזה משהו שאנחנו אומרים בהתחלה, וכשניסיתי לחשוב מה אנחנו נגיד היום בתחילת הפרק, אז נזכרתי באיזושהי שיחה שהייתה לי עם חבר. זה היה בכלל בהקשר של טיפולים פסיכולוגיים, איך יודעים מה הטיפול הכי מתאים לבן אדם. יש אנשים שיכולים ללכת לטיפול מסוים ולהתמיד בו והכל, וזה עדיין לא ישפר אותם כמו שטיפול אחר היה יכול לעשות למשל, או לא באותה מהירות, או כל מיני דברים כאלה. וזה הוביל לשיחה שלמה בכלל על עולם הפסיכולוגיה, ואיך אפשר לדעת על האמינות שלו ועל הדיוק שלו, והכל שיחה מאוד עמוקה כזאת, ידוע את הסלב. וכשדיברנו על הנושא של הפרק היום, שעוד מעט כולכם תקשיבו ותבינו מהו, אז זה ממש הזכיר לי את השיחה הזאת, שאנחנו בעצם, יש משהו בעולם הפסיכולוגיה שמאוד מודע למגבלות שלו, ובגלל זה לא סתם יש לנו את הקאץ' פרייז הזה של הכל תלוי, כל דבר ששואלים בפסיכולוגיה זו תשובה זה תלוי, ואחד הדברים שהדס עוד שנייה תציג אצלנו במעבדה זה שהיא מנסה לקחת וקצת לצמצם את התלוי, זאת אומרת לנסות לדייק אספקט מסוים בפסיכולוגיה שאנחנו עוד שנייה נדבר עליו, אז במקום שאני כל הזמן אגיד עוד שנייה נדבר ועוד שנייה נדבר, אז היי הדס.
עדיין, טוב להיות פה, תודה על ההצגה. ונכון, כמו שאמרת, למה פסיכולוגיה כל הזמן מתפתח? זה לא שאנחנו יודעים הכל, ואנחנו רחוקים מלהיות בטוחים בדברים משלב האבחון, דרך הטיפול, דרך איך לבחון את עצמנו, וזה לא שאנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים המון, אבל אנחנו כל הזמן מפתחים את הדברים. בעצם משהו שמעסיק אותי במשהו כמו 10 השנים האחרונות, זה באמת איך לדייק את הדברים במובן שבקו של רפואה מותאמת אישית. כלומר, במקום לתת איזה כותרות גדולות כמו חרדה או אוטיזם או דיכאון או הפרעות אישיות ומין כותרות שבעצם יש הרבה הבדל בין אנשים שונים שמקבלים את הכותרת הזו, לבוא ולדייק את הדברים במקום לדבר על בן אדם ולקרוא לו חרדתי או דיכאוני, שגם יש בזה את כל הסיפור של לתייג אותו, לבוא ולהגיד אוקיי, בן אדם הזה סובל מ-1, 2, 3, 4, הוא לא סובל מדברים אחרים שמישהו אחר, שהיינו קוראים לו במרכאות, חרדתי, סובל מהם, ודרך ההבחנה, ההבחון המדויק יותר הזה, המטרה הכללית בעצם, המטרה לטווח ארוך, היא לפתח גם טיפול שהוא יותר מותאם, כלומר לא לתת לכל החרדתיים, שכבר לא נקרא להם חרדתיים בעצם, את אותו טיפול, אלא לתת לכל אחד ואחת את הטיפול שיותר מתאים להם, וגם זה משהו שהרי משתנה, כי אנחנו היום לא אותו דבר כמו שהיינו לפני שנתיים, ולא אותו דבר כמו שנהיה עוד שנתיים, וברור שכל הזמן צריך לדייק את הטיפול. זה בגדול.
מדהים. נשמח שאולי גם תספרי לנו קצת על עצמך, ועל המעבדה שלך.
בשמחה. אז אני חוקרת בחוג לפסיכולוגיה, בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה, באוניברסיטת חיפה, פרופסור לנוירופסיכולוגיה קוגניטיבית, והגעתי לשם בצורה קצת, לא כלכלה ממש, אבל לא לגמרי ישרה. התחלתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, בפסיכולוגיה ותקשורת, והיה לי איזה ויז'ן כזה בראש, שאני אהיה מין אשת שיווק כזו, ובגלל זה מאוד הסתדר לי הפסיכולוגיה והתקשורת.
הנה, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מעבדה של פסיכולוגיה ותקשורת.
בדיוק, ההקלטה, האולפן הזה עושה לי את זה. ומתישהו נמשכתי יותר ויותר לפסיכולוגיה, ואז התקבלתי לדוקטורט ישיר באוניברסיטת בן גוריון, עשיתי שם דוקטורט בהנחיה של פרופסור אבישי יניק, שהוא האבא האקדמי, ובסוף הדוקטורט עשיתי פוסט אחד בישראל, אצל פרופסור טל מנדלר, באיכילוב ובאוניברסיטת תל אביב. המשכתי משם לפוסט דוקטורט במקס פלנק, בלייפציג, בגרמניה, ואז חזרתי לארץ למשרד באוניברסיטת חיפה, הגעתי להגשים את החלום שזה לפתוח את המעבדה שלי, המעבדה לחקר האינטראקציה בין רגש לבין קוגניציה, שזה אומר בגדול גם איך רגשות משפיעים על התפקוד הקוגניטיבי שלנו, כלומר כל מה שאנחנו, בעצם אפשר להסתכל על כל מה שאנחנו חוקרים במעבדה, כאיך רמת החרדה שלנו, רמת הדיכאון שלנו, רמת רגשות שאנחנו מרגישים, משפיע על הזיכרון ועל הפניית הקשב ועל פרשנות שלנו למצבים. כלומר, אם אני עכשיו יושבת פה באומפן וברקע יש קורונה או כאלה דברים, אז רמת החרדה שלי ברמה מסוימת, וזה יעזור לי לפרש סיטואציות באופן אחר לגמרי מאיך שאני אפרש אותן במצב אחר. וזה הולך כמובן למצבים קצת יותר קיצוניים אצל אנשים שמתמודדים עם רמות גבוהות יותר של חרדה או דיכאון או הפרעות או מחלות נפש אחרות.
אולי באמת נרוץ ונתחיל עם המקרה הזה ספציפית על חרדה, וקודם כל נבין מה זה.
מה זה חרדה?
מה זה חרדה? כי אם אמרת מקודם שהמטרה או איזשהו ניסוי דגל הוא להבחן חרדה בצורה קצת יותר מותאמת אישית, כי אצל כל אחד זה נראה, או אצל כל אחד זה נראה אותו דבר, לא אותו דבר, כוונה, ואנחנו צריכים להתאים לזה טיפול, אז מה זה חרדה? אולי במבחינת הממוצע שלה, ואיפה היא יכולה להשתנות?
אוקיי, אז שאלה מצוינת, כי קודם כל הפרעת חרדה היא כרצף, כלומר הפרעות החרדה זו קבוצה של הפרעות, הפרעות במובן שהן באמת מפריעות לתפקוד היומיומי, לזה אנחנו משתמשים במילה הפרעות, ואנחנו מדברים על קבוצה של הפרעות שכוללות גם פוביה ספציפית, לדוגמה פוביה מהכבישים, מנחשים, גבהים, מטיסות, ממקומות סגורים, וגם חרדה כללית, GAD, General Anxiety Disorder, וחרדה זה משהו שהוא קצת טריקי במובן הזה שנניח אם ניקח הפרעה ספציפית שזה יותר קל לדבר, נניח פחד מנחשים, כולם מפחדים מנחשים, זה ביולוגי, אנחנו מפתחים את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, זה הגיוני לפחד מנחשים, זה הגיוני לא להתחיל להתלבט אם כדאי לי לפחד או לא, אלא לעוף כשרואים נחש, ויחד עם זה הרוב המכריע של האנשים מסתדרים עם זה, כלומר רואים נחש ומצליחים לתפקד, יכולים לגור בכפר, יכולים ללכת לטיול. יש אנשים שלא מצליחים לתפקד ברגע שהם מפחדים מנחשים, הם לא יגור בחיים בכפר או בקיבוץ, הם לא יכול לטיולים. בעצם מה שיקרה זו הימנעות מאוד גדולה עם סיטואציות בגלל שיכולים להיות שם נחשים. אם אנחנו מדברים על הפרעת חרדה כללית, אז כולנו יש דברים שמלחיצים אותנו, מלחיץ אותנו ללכת למקום חדש, מלחיץ אותנו
לעמוד מול קהל, נכון. לדבר בפודקאסט, להיות מצולם.
להיות מצולם, להתחיל זוגיות, להתחיל תואר, להתחיל עבודה חדשה, להיות הורים, אבל יש אנשים שהחרדה היא כל כך חזקה שהם לא יעשו דברים, הם ימנעו מדברים או שזה יהיה להם מאוד מאוד קשה, ואז הם יכולים לעשות כל מיני התנהגויות כדי להרגיע את החרדה שהן לא אדפטיביות, הן לא טובות, הן לא מועילות להם לתפקוד, הן מפריעות לסביבה לפעמים, הן מפריעות לאדם עצמו. אם אני מאוד, נניח אם ניקח הפרעת חרדה חברתית, שזו הפרעה שאנחנו חוקרים במעבדה, אז אנשים שהם לא סתם מפחדים להיפגש עם אנשים שהם לא מכירים, הם עסוקים כל הזמן במה זולת אומר עליי, כלומר הם נניח היו יושבים במקומי פה ורואים את שניכם מסתכלים עליי וכל הזמן בטוחים בטוחים שאתם רק חושבים עליי דברים רעים ואיך אני לא מדברת טוב, והם כל מיני סימפטומים פיזיים, יחשבו שרק אתם מסתכלים על דברים פיזיים בי. עכשיו שוב אני אומרת את זה מאוד בהכללה וכל אחד זה מאוד מדויק, זה אולי קיצוני גם קצת איך שאני מתארת, אבל בסופו של דבר זה אנשים שבאמת יהיה להם קשה. ניתן דוגמה מחקר שעכשיו אנחנו עושים רעיונות לחרדה חברתית, והיה מישהו שראיינו, והוא נמצא עם חרדה חברתית, והוא אמר, אני מת לעזור לכם במחקר, אני לא מסוגל לבוא לאוניברסיטה, לשבת עם נסיין או נסיינית שאני לא מכיר, אני לא מסוגל לזה. הם ימנעו מלנסוע באוטובוס, ימנעו בטח מלתת הרצאה, אם זה כמה רעיון.
אפילו רעיון.
כן, עושים רעיון לעבודות חדשות, זה משהו שנורא קשה להם. אז זה נניח.
אבל איפה בעצם, אם זה אולי המאפיין הכללי של הפרעות חרדה, ואיך הם מפריעות לתפקוד היומיומי, איפה אנחנו רואים שונות, ואיפה הכלי האבחוני אולי מנסה למצוא פתרון לזה?
אוקיי, אז באמת יש לנו מבחינה קוגניטיבית נניח, אם אנחנו מסתכלים על אנשים עם הפרעות חרדה, אז יש כל מיני מאפיינים. נניח יש הפרעות, אם אני מסתכלת רגע על קוגניטיבי, אז יש זיכרון לא תקין של סיטואציות, נגיד עם אנשים עם חרדה, יכול להיות שכשהם יסתכלו אחורה על סיטואציות חברתיות שהן היו בהם, הם יזכרו את זה מאוד רע. כולם הסתכלו עליי וכולם חשבו עליי דברים רעים, וזה משהו שאמרתי, אוי, זו פדיחה איומה זו הייתה. יש הפרעות קשב, שזה אומר שכשנמצאים בסיטואציה, הקשב הולך רק לדברים רעים. לדוגמה, אנשים עם פחד קהל, מה שנקרא, שזה גם בעצם סוג מסוים של הפרעת חרדה, כשהם ייתנו הרצאה, יש עדויות שהקשב שלהם, והמבט גם לפעמים, נמשך דווקא לפרצופים השליליים בקהל. ממש קשור לזה שפרעת, יש בעצם...
זה אומר שכזה באיזושהי סיטואציה, אני לא בוחר להסתכל במרכאות על הדברים, אני כבר מוטה לכיוון הדברים האלה שמציפים אצלי את החרדה. ואז זה מעין מעגל שאי אפשר לצאת... כאילו שקשה מאוד, לא אי אפשר.
בדיוק, נקודה מצוינת, אמרת את זה מעולה, אנחנו באמת קוראים לדברים האלה הטיות, כלומר שלי הטיית זיכרון, הטיית קשב, באמת המחשבה היא שהטיות האלה הן קשורות גם להופעה של חרדה, וגם לשימור שלה באותו מעגל קסמים, בישה סירקל, שבאמת אנחנו נוטים לחרדה, ואז אנחנו נמצאים בסיטואציה, אנחנו מפרשים אותן פחות טוב, הקשב שלנו נמשך לדברים רעים דווקא, זוכרים אותן רע, ואז בטח שלא נרצה לעשות את זה שוב, כי אנחנו מאוד מעצימים את הדברים הרעים, וזה מוביל בעצם להימנעות, כלומר מה שבעיקר רואים בהפרעות חרדה זה את ההימנעות ביום יום. עכשיו באמת דיברנו על הטיית קשב, אז יש גם הטיית פרשנות, שזה באמת אני מסתכלת על סיטואציה, ואני מפרשת אותה הרבה פעמים, הרבה יותר שלילית, הרבה יותר מפחידה ממה שהיא באמת. באמת לא דיברתי על פחד עד עכשיו, אבל באמת משהו שמאוד... הרי חרדה זה מאוד קשורה לפחד, ופחד זה משהו שהוא רגעי והוא בסדר, אם אני רואה כרגע עכשיו נחש, אני אפחד, כולנו נפחד, זה בסדר, אבל אם הפחד הזה נמשך לאורך הרבה מאוד זמן, יש קריטריונים מדויקים לכל הפרעה, אבל אם הוא נמשך כמה חודשים, ואם אני לא מצליחה להשתלט עליו, ואם אני אמנע מסיטואציות, ואם הוא יפריע לי בחיים, זו כבר חרדה. חרדה זה בעצם פחד שהוא בפרופורציות לגמרי כבר הרבה יותר גבוהות ממה שהגיוני בסיטואציה. נניח אם ניקח את זה שוב, ואנשים עם פחד מהכבישים, אז, וכאן באמת השונות הזו, לא, אנשים פחד, עם חרדה מהכבישים, לא כולם יעשו את כל מה שאמרנו כאן, אבל כל אחד יראה סימפטומים קצת שונים, אז אחד תהיה לו יותר הפרעת קשב, ואחד יהיה לו יותר הפרעת זיכרון, ואולי יותר פרשנות, זה גם יכול להיות לדברים ספציפיים, כלומר, הפרעת קשב יכולה לי, הטיית קשב, סליחה, יכולה להיות יותר לדברים מסוימים או לדברים אחרים. בגלל זה מאוד חשוב לדייק, במקום לתת איזה טיפול ממוצע לכולם, שיעבוד הרבה פחות טוב.
דיברנו עוד לפני כן, המאזינים לא יודעים, אבל סיפרתי שכשהייתי קטנה אז נורא נורא פחדתי מהכבישים, אז אני, כאילו אפשר לחשוב על אנשים, אם אנחנו מדברים על שונות, ואני לא יודעת אם לזה התכוונתם, אבל שאצל כל אחד זה מתבטא אחרת, אז יש אנשים ש... לא יכולים אפילו לראות הכבישים בטלוויזיה, או אנשים שפחדו עם הכביש רק בחדר, או משהו מסוים, אז זה דברים שמאוד משתנים מבין אדם לבין אדם, ואז אם אנחנו אומרים פוביה מהכבישים, אז לא אצל כולם הפוביה הזאת תתבטא באותה צורה.
בדיוק, אנחנו גם רגילים להסתכל על רמה דרך אגב, נניח איך הולך האבחון עכשיו, בדרך כלל יש לנו שאלונים, ואז מסתכלים על הציון שמקבלים בשאלונים, כאילו כמה גבוה, הפחד הזה, וזה יכול להיות ברעיון, אבל כאן אנחנו מדברים על משהו קצת שונה אולי, על סימפטומים שהם באמת מתבטאים באופן שונה, לא רק הרמה שלהם אחרת, ואז שם ממש לדייק, עכשיו גם, חושבת שהרבה יותר קל לבוא נגיד לטיפול, לדבר, לטפל בדברים מדויקים, מאשר ככה לבוא עם כל התיוג הזה של חרדתי, ובאים לטיפול פסיכולוגי, וככה, לא, אתה בא לטייל לטפל במשהו שהנה, כמו שאת רואה, זה הרי נורא קל לבוא ולהגיד, כן, אני מפחדת מהכביש פה בפינה, מאשר להכריז על עצמך כפובית, כאילו, לאט פוביה.
אז אולי השאלה מתבקשת היא פה, למה זה חשוב לייצר איזה משהו מדויק יותר, אם את, הכיוון שלך הולך לכיוון רפואה מדויקת, או טיפול והבחנה מדויקת, ותפורה לכל בן אדם, למה זה בכלל חשוב?
נכון, אז למה זה חשוב? כי היום מערכות הבריאות מוציאות מיליארדי דולרים, כלומר, בעולם, על טיפולים פסיכולוגיים, ויותר מזה על טיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטרים שלא עובדים, ואנשים שבעצם רמות החרדה או הדיכאון עוברות אצלם, כל כך גבוהות שהם לא מצליחים לצאת מזה ולתפקד ולעבוד. עכשיו, מעבר לכסף, יש פה סבל אנושי עצום לאנשים המתמודדים ולמשפחות שלהם. ועושים המון מאמצים, כלומר, אנשים לומדים להיות פסיכולוגים, פסיכיאטרים, ומטפלים בתרופות ומטפלים בטיפולים, אבל העובדות בשטח זה מעולה, כן? זה לא שזה לא עושה משהו, אבל אפשר לשפר. נניח אם אנחנו לוקחים כדוגמה דיכאון, אז אנשים דיכאון, בערך ל-50% מהמטופלים יש, הטיפולים לא עובדים, או יש חזרה של הסימפטומים אחרי זמן קצר. אז זה אומר שאנחנו עוד לא, אנחנו עושים טוב, 50% כן משתפרים, אבל יש עוד הרבה מקום לשיפור. עכשיו, ספציפית אני פחות בתחום של התרופות, אני מאוד מאמינה בתרופות, פשוט לא פסיכיאטרית. והטיפול שאנחנו יותר מתמקדים בו במעבדה, באמת מתוך זה שאנחנו מגיעים מפסיכולוגיה קוגניטיבית או נוירו-קוגניטיב, הוא טיפול קוגניטיבי ובעיקר אימון קוגניטיבי. ומה זה אימון קוגניטיבי? זה גם משהו שנראה לי הרבה יותר קל לעשות לעומת טיפול ככה אצל פסיכולוג. אימון קוגניטיבי זה כאילו משחק מחשב, כלומר בחוויה זה מין משחק כזה שאפשר לעשות על הסמארטפון או במחשב בבית, ובעצם אנחנו מאמנים בדיוק את אותם דברים שדיברנו עליהם קודם, כלומר את הקשב שהולך דווקא לדברים השליליים, את הפרשנות דווקא לפרש דברים כיותר שליליים, את זה שמצפים שיהיה רע בעתיד, זה שזוכרים דברים יותר רע ממה שהם באמת, ואז הרעיון שלנו הוא בעצם כל הזמן לבוא וממש להתמקד ספציפית בהטייה מסוימת, כשהחלום הוא כמובן לעשות איזה אימון שילך ממש על הפרופיל האישי של האדם, כלומר לבוא להפיין מה הטיות של אדם מסוים ולארגן לו אימון קוגניטיבי בול להטיות שלו, אבל עד שנגיע לשם לרוב האימונים הם מתמקדים בהטייה מסוימת.
כן, כאילו זה הקפיץ לי איזושהי אסוציאציה שאולי התחבר כזה את המאזינים, דמיינו כזה אפליקציה, נכנסים לאפליקציה של כושר, שבה אתם מכניסים את הגובה, את הגיל שלכם, מסת שריר, את האימון שאתם רוצים ללכת אליו, ואולי תקבילו את האנלוגיה הזאת לבריאות הנפש, ובאופן ספציפי לטיפול שאתם מעוניינים בו, או רוצים שהוא יהיה תפור למידות שלכם, כמו אימון שתפור למידות שלכם, או שמתאים לכם בצורה הטובה ביותר. אז אולי אותו דבר, זה מה שאתם מנסים לעשות, והאפליקציה הזאת תהיה העתיד מבחינתך. אבל זאת...
זה בול, זה ממש במצגות שלנו, יש לנו מין אייקון כזה של מוח עם משקולות. אני אגיד באמת, אז כמה מילים על המחקר של האימון. יש לנו מחקר שמובילה דוקטורנטית בשם רעות שני, הוא ממומן על ידי קרן בשם ג'וי, והוא נעשה בשיתוף פעולה עם סיגל זיל קמנו, פרויקט אחד. אז בעצם, מה זה אימון קוגניטיבי? אימון קוגניטיבי באמת מתייחס למוח כמו שמתייחסים לשריר. כלומר, כמו ששריר אנחנו מאמנים אותו באופן מאוד ספציפי ומדויק, והשריר עצמו מתפתח, גם לגבי המוח יש לנו עדויות שהמוח משתנה בבגרות, בניגוד למה שחשבו פעם. פעם חשבו שמוח משתנה רק בילדות, נגיד עד גיל 16-18, היום אנחנו יודעים שזה לא ככה, כל החיים אנחנו לומדים, והמוח משתנה מן הסתם. עכשיו, את המחקר הראשון והמדליק ביותר לדעתי לגבי אימון, עשה בוגדן דרגנסקי, והוא בעצם נתן לאנשים לעשות ג'אגלינג, ואנשים עשו ג'אגלינג, ואז הסתכלו על המוח שלהם, וראו שינויים גם בתפקוד המוחי, אבל זה הגיוני, הם למדו משהו חדש. ויותר מזה,
מבחינה מוטורית, את מתכוון.
מבחינה מוטורית, באזורים מוטוריים ראו שינויים בתפקוד, הם למדו משהו חדש מוטורי, אבל מה שיותר מגניב זה שראו שינויים ממש מבניים. כלומר ממש התאים במוח, החומר הלבן, החומר האפור, כלומר התאים והקשרים ביניהם, ממש ממש המבנה, כמו ששריר משתנה והמבנה שלו ממש, הסיבים משתנים, אז אותו דבר קרה במוח, כלומר אזור מסוים התפתח והשתנה בעקבות האימון הזה. עכשיו, לקח כמה שנים, ואנחנו העברנו בעצם את הרעיון הזה לתחום של הרגש, ובעצם מה הרעיון? הרעיון הוא לקחת בדיוק את אותו חיזוק, ולקחת אותו ספציפית לקשרים בין אזורים של רגש, של פחד ושל חרדה, לבין אזורים, אזורים מוחיים ששולטים ברגשות. כלומר, למי ששמע, אז יש לנו את האמיגדלה, שזה גרעין, בצורת שקט, שקשורה לפחד, ויש לנו אזורים פרפרונטליים, פרפרונטליים ופריטליים, זה אזורים שקשורים כאילו לאדם המנהל את עצמו, שיודע מה חשוב ומה לא חשוב, ואיך להתנהל בסיטואציות, ואיך להרגיע את הרגשות האלה. ואנחנו רואים במחקרים שאימון כזה, שכשאנחנו אומרים לאנשים, וכבר נתאר מה עושים באימון, עושים לאנשים אימון קוגניטיבי כזה, כדי לשפר, להפחית הטיות קשב, כדי להפחית הטיות פרשנות, רואים שממש מתחזקים הקשרים בין אזורים של שליטה רגשית לבין אותם אזורים שמייצרים חרדה. והקשר הזה יש ממש קורלציה בינו לבין שיפור בדברים רגשיים אחרים.
אז אם נחזור לאנלוגיה, עשיתם ג'אגלינג על הרגשות.
ממש, עשינו ג'אגלינג על הרגשות, שיפרנו אותם, לימדנו אנשים משהו שלא היה להם מספיק טוב, שזה ממש השליטה הרגשית. עכשיו, מה שהכי מגניב זה שהאימון הזה זה לא איזה להיכנס לטיפול פסיכולוגי, שנה לדבר על ההורים, לדבר על דברים קשים, זה באמת מה שתיארת, אני פותחת אפליקציה בסמארטפון, ובמשך רבע שעה ביום שבוע, זה מה שמדובר עליו, אני עושה, יש לי שני פרצופים, ואני צריכה להגיב, לא יודעת לאיזה אותיות נגיד שקופצות, ואני מבחינתי רק מגיבה לאותיות, מתעלמת מכל השאר, מה שאני לא יודעת זה שאותיות, יש שני פרצופים, ואחד יש לי לי, נגיד פרצוף שכועס עליי, אם ניקח את הדוגמה הזו של חרדה חברתית או פחד קהל, ופרצוף ניטרלי או מחייך, ומה שאני בכלל לא יודעת זה ברקע מבחינתי, זה שהאותיות שאני מגיבה אליהן מופיעות כמעט תמיד דווקא לפרצוף המחייך, ובלי שאני שמה לב, תוך כלום באמת שבוע, הקשב שלי כבר נמשך קצת פחות לדברים השליליים, והולך קצת יותר לדברים החיוביים, ומכיוון שאנחנו רואים את זה אחרי זה בשאלונים של חרדה, שמייצגים תפקוד יומיומי, כנראה אחרי זה אני יוצאת לשחק בטלפון, לא יודעת מה, לפני השינה, ואני הולכת, וגם כשאני מסתכלת עליכם, אני רואה דווקא יותר את החיוך, ודווקא פחות את הדברים השליליים, וזה כשלעצמו גורר, משנה קצת את המעגל הקסמים המרושע הזה, שדיברנו עליו קודם, אז זה ככה אימון.
יש עוד איזה שהם אימונים ספציפיים, לא רק על הפרשנות, שרוצים לחזק למשל את הרגש, אז מה עושים עם הקשב למשל?
אז כן, אז
זה היה קשב, אבל לא? זה היה קשב או פרשנות?
אז עכשיו דיברנו על הטיית קשב, באימון הזה שבאמת אני משחקת, אני צריכה, הקשב שלי, מה שקורה, אנשים נגיד עם חרדה, שעם גוונים חברתיים, אז כלומר, אם זה פחד קל, אם זה חרדה חברתית, כנראה גם בחרדות אחרות, הקשב יימשך לדברים השליליים, ואז אנחנו מאמנים אותו להימשך דווקא לחיובי הזה, אימון קשב. יש עוד אימון, נניח מתחום אחר, קוגניטיבי עדיין, אימון של פרשנות. מה זה אומר פרשנות? פרשנות אומרת, שבעטיית פרשנות אומרת, שאם אנשים בחרדה נמצאים בסיטואציה, הם ממש יפרשו אותה, הם יחשבו שהיא יותר שלילית, יותר מפחידה בהקשר של חרדה, יותר גרועה, מדכאת, עצובה במקרה של דיכאון, הם יפרשו אותה כיותר שלילית ממה שהיא באמת.
ממה שהיא באמת או שבהשוואה לאנשים שלא
מאובחנים? אוקיי, שאלה מצוינת. אז יש איזה טיפה ויכוח, אבל כנראה בעיקר ביחס לאנשים בריאים, כי באמת יש עדויות בספרות להטיית פרשנות, אבל טובה. כלומר, תמיד אנחנו רגילים לחשוב על הטיות ולחשוב עליהן כמשהו רע. מה שאנחנו יודעים במציאות זה שאנשים עם דיכאון באמת תופסים את המציאות ומפרשים אותה בצורה די נכונה. מה שקורה זה שכל מי שאין לו דיכאון כנראה, או רוב מי שאין לו דיכאון, מפרש את המציאות כטובה יותר ממה שהיא באמת. קוראים לזה מן המשקפיים הברודים שדרכם אנחנו רואים את המציאות. ובעצם בזכות המשקפיים הברודים האלה אנחנו כנראה מצליחים לשרוד, כי העולם כנראה הוא די קשה, אבל אנחנו כל הזמן חושבים שיהיה בסדר ויהיה סבבה, ונו, זה whatever, קרה לו ככה וקרה לו ככה, אני בטוח אצליח, אני מתעלמת מהסטטיסטיקה ומגישה בקשות תקציביות כל הזמן, הולכים לרעיונות עבודה ובטוחים שנתקבל, אפילו שאנחנו יודעים, נסתכל על הסטטיסטיקה, נבין מה הסיכויים האמיתיים שלנו, אז אנחנו מפרשים את המציאות בצורה יותר טובה, ואנשים בדיכאון כנראה פשוט לא עושים את זה, שזה כאילו סוג של הטייה, כי אם ניקח את הנורמה, את מי שאין לו דיכאון כבייסליין, אז יש הטייה משם, אבל באמת זה עניין של טרמינולוגיה, אם לכולנו יש הטייה, או לאנשים שהם לא, עם רמות יותר גבוהות של דיכאון.
כשאנחנו מדברים על איך אנשים מפרשים סיטואציה, אז איך הם מפרשים אותה באותו רגע, או איך הם מפרשים אותה בדיעבד?
כשאנחנו מדברים על הטיית פרשנות זה באותו רגע, ובדיעבד אנחנו בדרך כלל מתייחסים לזה כהטיית זיכרון, אבל גם זה קצת עניין של טרמינולוגיה. Mm-hmm. יש נגיד מטלות, כלומר מין דברים שאנחנו עושים במעבדה, מטלה זה מין ניסוי שעושים במעבדה, שממש בסוף הניסוי נגיד ישאלו איך פרשת, ואז זה קצת ויכוח אם זה זיכרון או שזה פרשנות, אז כנראה קצת שניהם. Mm-hmm. ונניח באימונים כאלה של הטיית פרשנות, אז אנחנו נותנים משפטים עמומים, נגיד, ראיתי את האקס שלי לפני יומיים, והוא אמר שאני נראית שונה, אז אני יכולה להגיד שהוא חשב שאני נראית יותר טוב, ושחשב שאני נראית יותר רע, כשאנחנו לוקחים אנשים עם רמות גבוהות של חרדה או דיכאון, אנחנו רואים שהם נוטים לפרשנות השלילית, יותר ממה שאנשים בלי דיכאון או חרדה נוטים לפרשנות שלילית, דרך אגב בהקשר הזה מחקר שעשינו במעבדה שהובילה דוקטור טליה ריכטר בזמן הדוקטורט שלה הראה שכולנו נוטים לפרש את הדברים כל כך יותר ממש הנוטייה חיובית מאוד מאוד גדולה, פשוט מי שיש לו רמות גבוהות של חרדה ודיכאון מפרש את זה קצת פחות חיובי, כלומר עדיין כולנו רואים את המציאות יותר טוב ונוטים לכאן זה אין פה נכון או לא נכון במשפט הזה כמובן, אבל נוטים לפרשנות חיובית. עכשיו מה אנחנו עושים באימון? אנחנו נותנים משפטים עמומים כאלה, ונגיד יש, הנבדק יכול לבחור שתי פרשנויות, אני נראית יותר טוב ואני נראית יותר רע, ואנחנו מאמנים אותו תמיד לבחור את אני נראית יותר טוב. הוא ממש מקבל פידבק, ואם הוא עונה נראית יותר רע, הוא אומר לא, טעות, היית צריך לבחור, נראית יותר טוב. עכשיו ברור שזו לא טעות, שתי הפרשנויות אפשריות, אין פה נכון לא נכון, אבל הוא לומד שזה מה שעושים במשחק הזה. שמעתי רעש חזק בלילה, מה זה פורץ או כלב, אני לומדת להגיב כלב, כלומר לא ללכת לפרשנות השלילית, ומה שאנחנו רואים שבאופן מאוד חזק, זה גם מחקר שרצנו ממש עכשיו במעבדה, באופן ממש חזק אחרי חצי שעה של אימון כזה, ראינו ירידה ברמות הרגשות השליליים, ברמת חרדה מצבית, כלומר ממש חצי שעה, של איזה מין משחקון מחשב כזה שרץ אונליין, כלומר זה באמת אנחנו מטר מלעשות את זה באפליקציה, ממש משפר את הדברים.
כן, בא לי לשאול כאילו, אבל...
אבל אולי באמת יש פורץ ואולי אני באמת...
כן, בדיוק, אולי זה בדיוק מה שבאתי לשאול. זה בסופו של דבר גם אדפטיבי, באיזשהו מובן מסוים לפרש את הסיטואציה באופן שלילי, כי אם אנחנו שומעים איזשהו רעש בשתיים בלילה, של הדלת, יכול להיות, כאילו יש עדיין סיכוי סטטיסטי, אם אני מדבר על הקודם, שזה לא כלב.
האמת זו שאלה מצוינת, אני חושבת שאנחנו, שאלה כללית יותר, אני חושבת שאיכשהו, איך שמחקר הולך המון פעמים, זה הולכים מאוד לכיוון אחד, ואז הולכים בקיצוניות לכיוון השני, והאמת היא איפשהו באמצע. כרגע אנחנו עובדים יותר על לשנות את ההטיות האלה, אני חושבת גם שזה... מה שקורה אנחנו עובדים על זה כי הן בולטות יותר באנשים עם חרדה, דיכאון, הן לא טובות, הן פחות, אנחנו לא כל כך רואים אותם אצל אנשים בריאים, כך שאני לא חושבת שזה יעשה נזק, במובן הזה שאצל אנשים בריאים גם לא יהיה שינוי גדול כי הם התחילו במצב טוב, אבל באמת לא בדקנו את זה כמו שצריך. כמה שבאופן כללי בכלל המחקרים על ה... השלוחות השליליות ככה של אימונים, כלומר אנחנו לא רואים את זה, מה שאנחנו בודקים אחרי זה, אנחנו לא רואים עלייה ברמות חרדה וכולי, אז כל המדדים שבדקנו, ויש גם מחקרי פולו-אפ אחרי חצי שנה ואחרי שנה, המדדים נראים טוב, לא נראה שזה כן. מזיק, אבל יכול להיות שצריך ממש להתמקד בדברים שאתם שאלתם עכשיו, כן. לבדוק ככה איפה זה יכול להזיק, אם באמת בא פורץ, אם אני מגיבה כמו שצריך, או שאני נהיית לי שנתי ככה מדי.
ויכול להיות שזה גם באיזשהו מקום מאזן, זאת אומרת אם אנשים רגילים לחשוב רק שלילי ואנחנו גורמים להם לחשוב במרכאות רק חיובי, אז אולי בעצם בזה שאנחנו עושים את האימון, אז זה לא שהם יהפכו להיות חיים בסרט ויחשבו שנראית יפה כל הזמן ושכל מישהו שנכנס הביתה זה כלב ולא פורץ, אלא זה ייצור להם את האיזון הזה שאולי יעזור להם לחשוב על הסיטואציה בצורה קצת יותר, לא יודעת אם להגיד ריאלית אם זה נכון, אבל פחות צבועה בשחור, ואולי לתת להם בכלל את הפתח לחשוב אחרת.
שזה נכון ממש, וזה גם מתקשר אולי לשאלה שהאם יש את הייתה פרשנות והייתה את קשב בלי הפרעת חרדה או דיכאון, כאילו זה גם עוד איזה משהו, כי אני בטוח שזה קורה וקורה והמשיך לקרות לכולנו באיזושהי מידה מסוימת.
נכון, זו גם שאלה מצוינת, שני דברים, קודם כל לגבי השאלה הזאת, גם זה קצת עניין של מונחים, אבל כולנו כשאנחנו רואים פרצוף כועס, נחש, עכביש, תאונה, כאלה דברים, ברור שהקשב שלנו נמשך לזה, ברור, אנחנו זוכרים יותר דברים שהם רגשיים, בעיקר שליליים, אבל בדרך כלל כי הרגש השלילי הוא באמת יותר חזק, כלומר יותר מעורר, אנחנו נפרש, לפעמים יש דברים מאוד רעים בסיטואציה, אנחנו כן יכולים, יש לנו מין נטייה טבעית לפרש אותה קצת יותר שלילי. בדרך כלל שמדברים על הטייה בקרב אוכלוסיות עם חרדה ודיכאון, זה פשוט עוד יותר, אנחנו לוקחים כאילו את מה שקורה לאנשים בלי חרדה כבייסליין, ומסתכלים על ההטייה ממנו. אבל באמת זה כאילו מין שתי מדרגות, כולנו נותנים עדיפות, זה ממש מתעדפים, מידע שהוא יכול להיות בעל סכנה אבולוציונית, לעומת מידע ניטרלי, ועד כאן זה סבבה, זה מה שדברנו בהתחלה. יש פחד אבולוציוני, בריא, הגיוני, אנחנו מתעדפים לגמרי דברים שיש להם פוטנציאל להיות מסוכנים לבריאות שלנו, לעומת דברים לא, וזה מאנשים שכועסים עלינו, שזה יכול לפגוע בנו, וגם סתם אנשים, אני נותנת מדברת, ואנשים כזה לא מרוצים, זה טוב שאני אהיה מודעת לזה, ואחזור על מה שאמרתי, אולי לא הבינו, כלומר זה בסדר התיעדוף הזה, יש משהו שקורה באנשים עם חרדה או דיכאון גבוהים, שגם מחלות אחרות, מסודופרניה וכולי, שזה כאילו לוקח עוד יותר וזה כבר לא אדפטיבי, זה כבר עובר את הקטע שהוא טוב. זה העניין. באמת יש משהו באימון שזה תחום הרבה יותר חדש מבחינת טיפולים פסיכולוגיים, בטח לעומת טיפול פסיכותרפיה וגם לעומת CBT, קוגניטיב בהיוורל תרפי, ואני חושבת שבאמת יש מקום לפיינטיוני, כלומר באמת יש איזה משהו קשה בלשנות את כולם, בלקבל החלטה שהדברים האלה הם לא טובים, צריך לשנות אותם. אני מתחבר לך לשיחות אחת קודמת שהייתה לנו, שהמאזינים לא שמעו, אבל באמת אני חושבת שאנחנו מתחילים מזה, וכרגע זה יותר סוג של proof of concept, לוודא שאפשר בכלל לעשות כזה אימון מותאם אישית, לוודא שאפשר לשנות את הדברים, לבדוק מה זה עושה, לבדוק שזה משליך, לעשות באמת את האפליקציה הזו, שאני באה ואומרת, הנה, אני באה את כך וכך, זו ההשכלה שלי, זה הסימפטומים שלי, וזה מתאים לאימון לשנות, כשהמטרה היא באמת להביא, לשפר את מה שקשה לי, כלומר, הרעיון הוא לא למחוק את האנשים, כנראה אנשים מפתחים התנהגות מסוימת כי זה עוזר בדברים אחרים, כלומר יש פה איזושהי סכנה, שאם נבוא וניתן איזה טיפול כזה שזהו, ניתן לכולם את האימון, יכול להיות שזה פתאום באיזה ריבאונד יקפוץ בדברים אחרים, אז הרעיון הוא באמת דווקא ללכת לאותם דברים שמציקים לאדם, שמפריעים לו, ורק אותם ככה לשנות בעדינות יותר דווקא, כאילו זה עובד קצת פחות חזק דווקא ממשהו, זה הרעיון, זה החלום בעצם.
יש בזה גם פוטנציאל מעבר לזה שהוא נכון אבחונית, גם נכון טיפולית רחב יותר, כי אפשר לגשת ולעשות איזושהי שיטתיות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הממוצע הרחב של מה שקורה עכשיו, אז יוצאים מאיזושהי נקודת הנחה שאנחנו מאבחנים ככה, חרדה נראית ככה, וכולם יקבלו את הטיפול הזה ככה. ומה שקורה זה באמת ש... אולי זה לא מותאם ואנשים נופלים בין הכיסאות, אבל מצד שני אם אנחנו באים ותופרים את זה, יש איזושהי מחשבה שזה ייקח לנו הרבה יותר עבודה להתאים לכל אחד את מה שנכון וטוב עבורו, נכון? כאילו זה אומר שזה אולי ייקח לנו יותר עבודה במרכאות, אבל זה לאו דווקא נכון.
אני חושבת שלהפך אפילו, כי אני חושבת שדווקא בגלל שזה יותר מדויק, הטיפולים האלה יכולים להיות הרבה יותר קצרים. כלומר, זה ממש מתחבר לזה שעל מי האימון הזה עובד, על מי שהתחיל גבוה בסימפטומים האלה, זה לא כל כך עובד על מי שזה מראש לא היה, כי אם הקשב שלי מראש לא נמשך לדברים השליליים, אז האימון הזה גם לא יעשה יותר מדי. ובעצם מה שאנחנו חולמים לעשות, זה לעשות משני שלבים. יש לנו את הנושא של האבחון, של ממש ממש לדייק את מה שקורה כרגע, מבחינה קוגניטיבית אנחנו מדברים אצל אותו אדם, ואז לדייק לו את הטיפול. אז נגיד אם נחזור לנושא של האבחון, אז יש, אמרנו דוקטור טליה ריכטר, זה הדוקטורט שלה, בעצם פיתחה בטריה של אבחון. עכשיו שוב, זה משחק הזה. זה נבדקים באו למעבדה, לשני מפגשים, היה לנו מחקר אחד שנעשה לאנשים בריאים, כלומר סטודנטים, סטודנטים או אנשים צעירים, בעצם חילקנו מראש אנשים לארבע קבוצות, אנשים עם סימפטומים גבוהים של חרדה, אנשים עם סימפטומים גבוהים של דיכאון, אנשים עם סימפטומים גבוהים גם של חרדה וגם של דיכאון, ואנשים ללא סימפטומים, וכולם עשו, קוראים לזה בטריה, אז בעצם סדרה של משחקים, שעתיים של כל מיני משחקים כאלה שבודקים, בודקים בעצם עטיית קשב, לאן הקשב שלהם הולך, ועטיית פרשנות, ועטיית ציפייה, מה אני מצפה שיקרה בעתיד, ועטיית זיכרון, וגם יכולות ניהוליות. זה בעצם, אנחנו חושבים שהבסיס להרבה דברים, זה באמת אותם אזורים פריפרונטליים ופריטליים, כלומר אזורים מוחיים גבוהים במרכאות, שבאמת קשורים לשליטה קוגניטיבית, להפניית קשב, ליכולת שלנו לנהל את עצמנו ולהחליט, לשלוט בין השאר גם ברגשות. אז בדקנו את הדברים האלה, ובשביל האבחון באמת זה מתחבר למה שאמרת, שזה המון עבודה. אז יש לנו היום כלים חישוביים שלא היו לנו פעם, ובמחקר הזה שיתפנו פעולה עם פרופסור ברק פישביין מהטכניון, ויישמנו בעצם על הבטריה הזו כלים של machine learning, של למידת מכונה. מה זה אומר בגדול? זה אומר שבעצם לקחנו את כלומר את כל את הביצוע של כל האנשים האלה, היו לנו משהו כמו 150 אנשים בארבע קבוצות, ובעצם אמרנו למחשב, קח לך את הזמן, כמה שעות, ובעצם תגיד לנו מה מאפיין אנשים עם חרדה, אנשים עם דיכאון, אנשים עם שניהם, ואנשים בלי סימפטומים. ובעצם המחשב ידע להגיד לנו מה מתוך הבטריה הזאת שלנו חשוב, בשביל להבחין ולהגיד האם לאנשים יש חרדה או דיכאון או שניהם או כלום. עכשיו למה זה חשוב? כי דיברנו עד עכשיו רק על זה שאנשים עם חרדה נגיד, שונים אחד מהשני. אבל יש עוד בעיה שעליה לא דיברנו, וזה שהרבה אנשים עם חרדה נגיד, יש להם המון סימפטומים דיכאוניים, והרבה אנשים עם דיכאון יש להם הרבה סימפטומים חרדתיים. בפועל, הקומורבידיות זה נקרא, הישנות
המשותפת,
בעצם היא עצומה. כמעט ואין אנשים שסובלים מחרדה או דיכאון או סכיזופרניה, או על הרצף האוטיסטי, או הפרעת קשב, בעצם הפרעת קשב היא בדרך כלל קומורבידית עם דברים אחרים, אבל שסוברים רק מהפרעה אחת, בלי איזשהם מאפיינים של הפרעה אחרת, אם לא ממש אבחון. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שאנחנו נותנים לאנשים כותרת, שיש להם דיכאון, וא', אנשים שונים עם דיכאון מאוד, מאוד שונים אחד מהשני, וב', יכול להיות אדם שאופיין עם חרדה, ואדם שאופיין עם דיכאון, הם מקבלים כותרת אחרת, לפעמים תמיכה אחרת מהמדינה, מהמוסדות, המורים מתייחסים אחרת, המשפחה, החברים, כולם חושבים שהם דיכאון זה משהו אחד, חרדה זה משהו אחר, ובפועל הם מאוד מאוד דומים, כי יש להם סימפטומים דומים. עכשיו גם הטיפול בתכלס התרופתי דומה, גם הטיפול ה-CBT נגיד, הטיפול הפסיכולוגי דומה, אבל בעצם כל התיוגים האלה הם קצת בעייתיים. בעצם הרעיון שלנו היה, מראש שמנו אותם בקבוצות מובחנות, בשביל שהמחשב יגיד לנו כן מה הדברים שיותר קשורים לחרדה ויותר קשורים לדיכאון, וייתן לנו איזשהם פרופילים. אז בעצם נכון שהשתמשנו בתיוגים הקיימים, אבל זה בעצם שלב ראשון מבחינתנו. מה שיצא לנו בעצם מהניתוח הזה זה איזשהו פרופיל. כל אדם שנמצא במחקר הזה שלנו, אנחנו יכולים לתת לו פרופיל. זה יש לו עטיית קשב, לאחד אחר דווקא אין עטיית קשב, אלא יש לו דווקא עטייה אחרת, עטיית זיכרון נגיד. ואנחנו נותנים ממש פרופיל של אנשים, והרעיון הוא גם לצאת קצת מזה שכולם אותו דבר, וגם אם יש לנו פרופיל טוב, אנחנו יכולים כמובן לפתח טיפולים אישיים, שהם הרבה יותר מותאמים, שהם בלי התיוג הזה, אלא פשוט הולכים ועובדים על המאפיינים שכרגע יש לו אותו אדם, והם שונים מהנורמלי, וכמובן בשלב הבא נצטרך לבוא ואולי לדייק את זה, ולהגיד מה בעצם מפריע. לבוא ולעשות עוד מחקר, ולראות מה מכוח הפרופיל הזה בעצם קשור להתנהגות שהיא לא אדפטיבית, שהיא לא טובה, ואז את זה בעצם לשנות בטיפול.
זאת אומרת שיש פה הזדמנות דווקא, בסדר? ולאו דווקא זה דורש מאיתנו הרבה יותר עבודה. זאת אומרת, כן. אנחנו יכולים להשתמש היום באמת בכלים חישוביים כאלה שנותנים לנו את ההפרדה הזאת ואת הקטגוריזציה וההבחנה בין איפה עוברים הקווים, בין חרדה לדיכאון, אולי בצורה קצת יותר שתתרום לנו גם הלאה. ולאו דווקא זה איזשהו חיסרון שצגתי אותו ודיברתי אותו מקודם.
גם טיפולים היום זה משהו שאנשים נכנסים לטיפול במשך שנים, כלומר הרבה אנשים נמצאים 20-30 שנה המון בטיפולים, אם זה דרך מערכת הבריאות או דרך, כלומר באופן פרטי, וכאן אנחנו מדברים על כלים שהם פשוט באים ממקום אחר, עכשיו אנחנו לא חושבים שזה יחליף לגמרי, אבל זה יכול לתרום. זה יכול לתרום גם בטיפול, דרך אגב, פשוט כלומר, לצד הטיפול הפסיכולוגי או תרופות, אז גם לעשות אימונים כאלה שעובדים על משהו אחר.
אני חושב שזה קריטי, כי אמרת 20-30 שנים, זה יכול להיות שמישהו מגיע בגלל אבחון או שיטת אבחון לא מתאימה, ובדיוק נופלת בין הכיסאות, ואז הוא נמצא כמה שנים אחרי שמערכת הבריאות או המוסדות שלחו אותו לטיפול מסוים, אבל יש לו בכלל משהו שהרבה יותר יתאים לו, שהרבה יותר ייתן לו מענה לסימפטומים או לדברים שהוא מציג היום. ובגלל זה זה קריטי ברמות שאי אפשר לתאר אותם או להעביר אותם דרך המיקרופון, כי אנשים נמצאים והולכים לטיפול שנתיים שלוש ולא מבינים מה קורה.
זה גם זה הרבה יותר קל לעשות את האימונים האלה, כלומר זה גם באמת נותן משהו אחר שלא כל כך עובדים עליו בטיפולים אחרים, וזה גם משהו שהוא כיפי וקל ואפליקציה. אני אתן נגיד דוגמה ממחקר אחר אצלנו, יש לנו מחקר שמובילה נור גיבון בנג'יו, שמסתכל על אנשים עם חרדה חברתית, הפרעת חרדה חברתית, הייתה לנו קבוצה לא קלינית וקבוצה קלינית, ומה שאנחנו רואים, אנחנו מסתכלים שם על מרחק בין אישי, ומצאנו שאנשים ככה עם הפרעת הרדה חברתית גם מעדיפים מרחק יותר גדול לזרים, שזה הגיוני, ומה שנור מצא זה שהם גם ממש תופסים את המרחק בינם לבין מישהו זר כיותר קצר ממשהו באמת. עכשיו השלב הבא שאנחנו רוצים להתחיל עכשיו זה לבוא ולנסות לאמן את זה. עכשיו זה כל כך יותר קל לעשות מין אימון כזה, שאני רואה מרחקים ואומרים לי, לא, טעית, זה קצת יותר ארוך, לא טעית, זה קצת יותר ארוך, ועוד לא בחנו, אנחנו צריכים לבדוק אם זה באמת משפיע על ההתנהגות בסיטואציה חברתית, אבל אם זה ישפיע, זה כל כך יותר קל מלבוא ולדבר על למה בעצם קשה בסיטואציה חברתית, זה הרי משהו שאנחנו יודעים שמאוד קשה לטפל באנשים הפרעת חרדה חברתית, באמת טיפולים ארוכים ועדיין נשאר כזה גרעין, אז זה לא יחליף אותם לגמרי, אבל זה יכול מאוד לעזור.
זה אולי הביקורת שיש מהצד השני, אם אני אדבר אותה ואגיד אותה, כי האם כמה זה פלסטר, כמה זה בעצם נותן איזה משהו רגעי ועונה על הבעיה הספציפית דרך אימון בטלפון, או חמש הדרכים המהירות להצלחה, עד כמה זה פלסטר לעומת טיפול שורשי יותר, זאת אומרת האם זה מנוגד או שזה צריך לבוא לפני או ביחד.
בשאלה טובה, אין מספיק מחקר על זה, אני לא חושבת שזה פלסטר במובן הזה שזה תוקף פשוט משהו אחר. זה כמו להסתכל על עיבוד של בעין, של גירוי נגיד, מפחיד, נגיד תמונה של הכביש. אז יש את השלב של השנייה הראשונה, שזה ממש, זה מערכות קשב שמתבטאות במוח במסלולים מאוד מהירים, במשיכת קשב כזו ראשונית, ויש את הפחד מהכביש בטווח הארוך וההימנעות וכולי. אנחנו חושבים שיש קשר בין הדברים, יש ביניהם קורלציה. אנחנו רואים שאנשים שבשאלונים עונים שהם נמנעים, משיכת הקשב ב-500 אלפיות שנייה ראשונות יותר מהירה. כלומר, זה מה שברירי שנייה ככה. שנייה. וזה אומר שאני חושבת שזה ממש, זה מטפל במשהו אחר. האם זה יכול לבוא לבד? לא בחנו את זה. בדרך כלל לוקחים במחקרים אנשים שגם עוברים טיפולים, והם גם אנשים בוגרים, המחקר שלי, אז הם כן גם חושבים על הדברים, מאבדים את זה. בגאט פילינג שלי זה יעבוד הכי טוב במקביל לעוד דברים. כלומר, אם לבוא וגם לדבר על זה, ולעשות עיבוד של הדברים, ולחשוב על זה, ואז זה יכול ממש לקחת את זה הלאה. אבל אני חושבת שגם לזה כשלעצמו יכול להיות איזה משהו.
כן, יש לי עוד אנלוגיה שקפצה לי. אני חושב שכאן הוציאו אפליקציה לאחרונה, בנוגע ליכולות קוגניטיביות, שאפשר להתאמן עליהן דרך מחשב. שמפתחות ומאמנות עושות בעצם את המשקולות למוח, אם דיברנו עליהן קצת יותר. והם כן הראו שם התוצאות די מבטיחות בנוגע לאימון של איקס שעות ביום או איקס שעות בשבוע, ואיך זה משמר תפקודים קוגניטיביים שאחרי זה גם משפיעים על מצב הרוח שלנו בגלל הגיל המופלג. אז יכול להיות שזה איזה משהו שלאו דווקא פלסטר, אימון נמשך לאורך זמן, זה מה שאני אומר. אם הוא מתבצע בתדירות מסוימת, אי אפשר להגיד שאחרי אימון מסוים, אז זהו, המרחק החברתי שאני רוצה לשמור מאנשים משתנה וזהו, זה ימשיך איתי הלאה. זה משהו שצריך לתחזק באופן כללי ושבועי, יומי, חודשי, משתנה לכל אחד ואחת.
האמת שממש חשבתי על זה כשסיפרת על האפליקציה. אני לא יודעת אם אנחנו מתקבלים לאותו דבר, אבל יש אפליקציה של N12, משהו כזה של משחק,
אז אולי זה
Brain 12, נראה לי, אז הורדתי אותו ובאמת לא הצלחתי להבין מה מזה מחזק את היכולת הקוגניטיבית, או איזה יכולת קוגניטיבית זה מחזק לי בגיל הזה. ואז בגלל זה גם, קודם כל זה נורא מעניין לשמוע את הרעיון שמאחורי המשחקים האלה, כי אם היו אומרים לי, המשחק הזה עומד לעזור לך להפחית חרדה, הייתי יכולה להיות מאוד מאוד סקפטית, אבל עכשיו אני מבינה את הרעיון מאחורי זה. א', אני לא יודעת אם זה אולי יגרום לי לעשות דברים זה, אבל זה מגניב, כאילו להבין את החשיבה מאחורי זה, ומה בתוך המשחק הקטן הזה בטלפון, עוזר לשפר את הדבר מסוים הספציפי שאנחנו צריכים.
הרעיון של האימונים שציינתם עכשיו, האימון הקוגניטיבי שלנו מאוד מאוד דומה, הרעיון שזה משנה מסלולים מוחיים, מבנים מוחיים, פעילות מוחית, ואנחנו מתמקדים בהשפעה על רגש. יש הרבה בלגן בתחום הזה של אימון קוגניטיבי, שבזה לא נגעתי עד עכשיו, וזה חשוב לי להגיד את זה. בעצם אותו מחקר שציינתי קודם עם סיגל זילקמנו, אנחנו מסתכלים בו, מנסים להסתכל על התחום של אימון, שמצד אחד שמון ידע על זה שזה כן בסך הכל עובד, ומצד שני המון פעמים זה גם לא עובד. ומנסים לבוא ולדייק גם שם, ולהבין בדיוק כאלה שאלות, כמו כמה זמן צריך להיות אימון כזה כדי שהוא יעבוד, ואיזה אימון מתאים יותר למי, ולנסות, כלומר כי גם פה אפשר ליפול לאותו בור של טיפולים אחרים, של לבוא ולתת לכולם את אותו אימון ולא מספיק לדייק את זה. ובעצם מה שעשינו זה אספנו מידע מ-26 מעבדות ברחבי העולם, יש לנו 2,000 נבדקים סך הכל, ואנחנו גם פה משתמשים במשין לרנינג ומנסים ממש לדייק איזה גורמים חשובים כדי שאימונים יצליחו.
נכנסנו לעומק לחרדה, אז אני גם אשמח אם נוכל להסביר בקצרה על דיכאון, בעיקר MDD, שאני לא מסביר מה זה, ואז גם אולי לדבר על בתוך הבטריה הזאת שאנחנו מבדילים על הטיות השונות, אז איפה הדקויות האלה שמבדילות בין חרדה לדיכאון, או שחופפות אחת לשנייה?
טוב, הזיכאון, זה פחות תחום המחקר שלי, אז בגדול, אבל major depression disorder זה מצב של דיכאון, שכמו שאמרנו על חרדה, כולנו מדי פעם חווים מצב רוח רע או דיכאון בעקבות משהו שקרה, ומצב רוח רע עד כדי כך שלא בא לצאת מהבית בכל שבועיים, שלושה, כי מישהו קרוב, קרה לו משהו, כל זה בסדר, פרידה מבן זוג, לא יודעת. אבל ברגע שזה עולה על מלי 3 חודשים, או מתבטק, בעצם זה קורה בצורה יותר קיצונית, זה כן מוגדר כ-Major Depression Disorder, זה מאוד מאוד נפוץ, כלומר אחוזים אדירים מהאוכלוסייה, הייתה להם לפחות אפיזודה דיכאונית אחת בחיים, וכשיש אפיזודה דיכאונית וכמה חודשים היא לא מצליחה לעבור מעצמה, אז מומלץ לטפל, אם זה תרופתית, ואם זה על ידי טיפול פסיכולוגי, ואם זה גם וגם. עכשיו, גם במחקר על האבחון, באמת ניסינו להפריד בין חרדה לבין דיכאון, ובעצם מה שראינו זה היה מעניין, הייתה לנו בטריה שלמה של הרבה מאוד עטיות, ובעצם ראינו שכל מיני פיצ'רים, כלומר דברים מכל אחת מהמטלות האלה, מכל אחת מהעטיות האלה נכנסו להפרדה. כלומר, זה לא שאנשים עם דיכאון מופיינים בהטיית פרשנות נגיד, ואנשים עם חרדה מופיינים בהטיית קשב, אלא לשניהם יש גם הטיית קשב וגם הטיית חרדה, אבל קצת שונות באפיון שלהם, שזה בדיוק מכוון אותנו לטיפול יותר מותאם, כי כל אחד זה מתאפיין אצלו קצת שונה.
מה זה אומר שונות באפיון שלהם?
שונות זה אומר שנניח אנשים עם חרדה ימשכו יותר לדברים שמפחידים, ואנשים עם דיכאון לדברים שיותר מעציבים. או שאלה, מה שמצאנו יותר זה שאנשים עם חרדה, נגיד דווקא יראו אצלם את השונות מאנשים בלי חרדה בזמנים קצרים, בדברים ככה מאוד מהירים ופחות מודעים אולי, ואנשים עם דיכאון זה מתאפיין דווקא בזמנים יותר ארוכים, במשהו ככה שמפרשנות, שחושבים עליה, אז נניח לדוגמה, ואני נזהרת פה כי זה באמת מחקר ראשון, גם מסוגו בכלל, וגם ככה, שחזרנו את זה פעם אחת בבית חולים רמב"ם עם דוקטור יאן פרוכטר, במחלקה הפסיכיאטרית, אבל צריך לשחזר עוד, שנגיד, אוקיי, זה ממש מאפיין אנשים כאלה ואנשים כאלה, אבל זה ככה לגבי דיכאון.
מרתק, ובעצם מה שזה עושה זה לוקח את הדרכים שהיו לנו עד עכשיו להבחן, כמו למשל שיחות או שאלונים שאנשים בעצם מעידים על עצמם, אני מרגיש סתם בדיכאון, אני מרגיש עצוב, כאילו נניח בשבוע האחרון, ואני מדרג עם אף פעם או כל הזמן או איזשהו בין לבין, וזה בעצם לוקח את הדיווח העצמי הזה של אנשים, שיכול להיות מאוד מוטה.
יש לי אנלוגיה, עוד אחת.
מדבר אלינו.
כמו בספקטרום, כאילו אנחנו מתייחסים על זה לא כשחור לבן. זאת אומרת, לא יש לי, אין לי, או יש לי ברמה משתנה מסוים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים גם על הרצף האוטיסטי כזה משהו, יותר נמשך וזה משתנה גם בסימפטומים ואיך זה נראה גם אצל כל אחד, אז אותו דבר כאן, יש פה איזשהו רצף שנפתח וגם נכנס לתוך ההבחנה כל מיני דברים שהם אולי פועל יוצא של הסימפטומים עצמם. זאת אומרת, יכול להיות שיש מישהו שהוא יש לו ציפייה שלילית לגבי העתיד, אבל מה זה אומר ציפייה שלילית לגבי העתיד? זה יכול להיות הטיית פרשנות מסוימת או הטיית זיכרון שבגלל אירועי עבר, ככה הוא מצפה, איך יהיה העתיד. סתם אני זורק איזושהי דוגמה אינטואיטיבית, שממחישה כזה את זה שזה פשוט מגדיל את הספקטרום של האבחון עצמו, ויוצר משהו יותר מייצג, או לפחות גם יותר תפור לכל אחד.
לגמרי, וזה גם מחדד מה שהתחלתי להגיד מקודם, איזשהו, כאילו יכולה, אחת הביקורות נניח בשאלונים שמעבירים לאנשים, זה שאנשים מדווחים על עצמם, אתה לא יכול לדעת באמת, א' אם הם מגזימים, או שהם מפחיתים, או שכל מיני דברים כאלה, ובעצם מה שאלונים, בטריה כזאת או אפליקציה כזאת, או אבחון מסוג כזה קוגניטיבי יכול לעשות, זה שאין איך לעבוד עליו. זה כמו, דיברנו מקודם לא בהקלטה, אבל בשיחות קודמות שלנו, שזה קצת כמו המבחן טובה של ADHD למי שעשה, אבל שיש איזשהו, כמו, אני עשיתי לדעתי מוקסו פעם, אני יודעת שאין לי הפרעות קשב וריכוז, כי הייתי צריכה לשבת, היה לי איזשהו כל מיני ציורים של קלפים, והייתי צריכה ללחוץ על רווח כל פעם כשמופיע קלף עם לב אדום. וישבה איתי בחדר עוד ילדה, אני עשיתי את זה כבר כשהייתי בלימודים, ואני יכולה על המשחקים האלה, כל המשחקים שדורשים ממני כזה ללחוץ כשאני רואה משהו, מבחינתי זה דורש אפס מאמץ, ואני יכולה שעה לשבת על המחשב ולעשות שום דבר. והילדה שמולי התחרפנה, כאילו לחצה סתם, התחילה לצעוק, כל מיני דברים כאלה, אז ממש ראיתי את ההבדל. אז זה משהו שאתה לא יכול לעבוד עליו, כאילו באמת לילדה משעמם, נמאס לה, איזה. ואם היא באמת רצתה, נניח להראות שלא יודעת מה, אין לה הפרעת קשב וריכוז, היא לא יכלה להראות את זה, כי המחשב קולט את הדברים האלה. אז בעצם זה ממש מראה לנו שכאילו העניין של מבחן או של אבחון קוגניטיבי, אנחנו לא יכולים לעבוד על עצמנו או על המחשב, אלא זה נותן לנו יותר את הדיוק הזה, שהוא יכול להיות השלמה באמת לדיווח עצמי או לדרכים אחרות של אבחון.
אז באמת אני אודה לכם על החידות של זה, כי זה באמת מה שהיה לנו בראש כשפיתחנו את הבטריה, זה באמת הטובה של ADHD, ומה שכאן אני רוצה להדגיש, זה לא מתיימר להחליף את השיחה עם הפסיכיאטר או הפסיכולוג או שאלונים, כלומר, אבל זה ממש מתיימר, באמת כמו שעמית אמר ככה, כמו שאת אמרת, זה מוסיף עוד כלי לאבחון, כלומר כשפסיכיאטר יבוא ויהיה לו את כל הדברים שהוא שאל שהם באמת מבוססים על דיווח עצמי שהוא מאוד מוטה, די בקלות אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו, לפחות להבין לאן, מה יותר הגיוני לומר, אם אנחנו רוצים להיות מאובחנים במשהו או לא, אפילו שגם זה לא לגמרי, אנחנו מסוגלים לעבוד על כולם, אז הרבה יותר קשה לעבוד על הבטריה הזאת. ובאמת ראינו שזה עוד כלי שמאוד יכול לעזור באבחון ולדייק אותו. ומי יודע, אולי עוד 10 שנים באמת הוא יוכל להחליף לגמרי, אבל אנחנו עוד לא שם.
חזון מאוד.
לגמרי.
מה, נעבור לה?
אז שאלת בונוס, אז עמית רגיל להסביר, אז את זה ניתן לך.
אז שאלת בונוס זה שאלה שאנחנו מסיימים איתה כל פרק, והיא שאלה בדרך כלל על הדברים החשובים באמת, לא באמת, אלא על דברים קצת יותר כלילים ומצחיקים, קצת להעביר איזשהו וייב שהיה לנו במהלך ההקלטה פה באולפן. והשאלה בדרך כלל מעלה תהייה או בחירה בין שתי אופציות או כמה אופציות בלבד, ואין דרך לברוח אפרופו חרדה תמיד. זאת אומרת, אנחנו מעלים תהייה ובוחרים.
אז היום אנחנו נעשה את זה קצת אחרת. הייתה לי התלבטות אם לעשות את זה בחירה בין שני דברים או להביא שאלה פתוחה, אז אמרתי נחרוג ממנהגנו והיום נביא שאלה פתוחה. והשאלה של היום היא, אם היה לכם כוח על, איזה כוח על הייתם רוצים? ולמה, כמובן.
לא, אבל יש לי שני ילדים, בנים, אני כרגילה לענות על השאלה הזאת ברמה איומית. יש לי תשובה מראש מהבית.
בבקשה.
ברור שלשכפל את עצמי.
לשכפל את עצמי?
ברור, ואני אוכל לעשות את כל מה שאני רוצה, ואני גם אחקור, ואני גם אכין להם את עבר, מלא מחדות האורס שהם אוהבים.
אבל כשאת משכפלת את עצמך, את חובה את עצמך פעמיים, או
שכל שכפול שלך עובד?
אני רואה נטפליקס. וכל מיני עדסיות אחרות עושות כל מיני דברים, כאילו. לא, בכלל אין ספק פה, בכוח על. שאני מחכה שמישהו ישאל אותי.
הדברים ש... הנה,
הדברים החשובים באמת.
לגמרי, לגמרי.
חד משמעי.
זה באמת להיות חוקרת, ואימא, ו... זה עלינו.
ותראי, ויש לך כוח על לעשות את זה גם בלי להשתפל.
גם בלי, נכון. זה פחות עבור להגיד. אבל נכון.
נראה לי שמעתי איזה... מעניין שאת שואלת, שמעתי לפני שנתיים שהתחלתי לעבוד, אחד החבר'ה שלי אומר שאני רוצה שיהיה לי כוח על, שאני אעשה שפשף את הידיים אחת עם השנייה, וייצא פעורי לכם.
יפה.
זה מאוד אקראי.
זה מאוד אקראי.
זה גם מאוד אקראי, זה גם מאוד ספציפי לשניצל. אולי. זה הכוח שאתה רוצה גם להצמיחה?
לא, 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 לאו דווקא.
אני לא אתנגד.
יש כוחות אולי יותר שווים כמו לשפל את עצמי.
לא, זה לא היה, כן, זה כמובן הילדים שלי, אסור שזה יהיה קשור לדברים כזה, שלהם מחלות ופה ושם, זה כאילו הבחירות זה לשכפל את עצמי, להיות, דעת, לא, כמו הכיפוד הזה שרץ,
סוניק.
בדיוק. זה או להקפיא או לשרוף דברים, כאילו אין האופציות בשולחן.
אז על השכפל זה הראשון.
אני אלך על מלח, כאילו, שאני אעשה ככה ויצא לי מלח. כל הזה.
הייתי להפוך לנציבי
זה. זה הכוח שלך לעצמך.
אני תמיד הולך על אוכל, כן. כוחות עד שלי קוראים לאוכל.
לא, הייתי אומרת אולי שום, או כל אוכל, לא תהיה ככה, כל טוב.
אוקיי, זה שידרוג, זה שידרוג.
כן, בדיוק.
עכשיו כוח על, אתה יכול לעוף על עצמך.
הייתי צנוע.
היית חוצנוע.
רגע, מה שלך?
שלי. אני תמיד אומרת שאני רוצה להיות זבוב על הקיר בכל מיני סיטואציות. יש לי סיטואציה שאני אומרת כזה, לוואי שהייתי זבוב על הקיר והייתי רואה את זה. זה ראה לי לשנות את איך שאני נראית. ואז לחוות דברים מנקודות מבט שונות. אולי באמת להיות ליטרלי זבוב על הקיר. או לחיות את חיי לא יודעת מה, חתול, או כצרפתיה, אין לי מושג, אם זה היה גם בא עם למידת שפות, אולי זה היה עוזר לי, אבל להשתלב במקומות שאני לא נראית חלק מהם, אז לראות חלק מהם, ולראות איך זה מרגיש להיות במקום הזה. זה
מדהים. תתייחס חשק להיות חתול.
חתול, את למה מכל הדברים, באתי להגיד כלב ואיכשהו אמרתי חתול בסוף, מעניין מה זה אומר.
חתולים חיים טוב יותר. זה לא איכשהו, חתולים פשוט חיים טוב.
קודם בחתולים. שם התחילו מחקר
בכלל,
כן.
איך זה הגיע להכבישים?
אתה עושה מודל מעבדה נוח יותר.
אז תודה רבה רבה על ההסתרה שהיית איתנו. תודה גם למאזינים והמאזינות שהייתם איתנו והסתקרנתם יחד איתנו. דיברנו היום על חרדה ועל דיכאון ועל איך מבחנים את זה ומה הטיות שבאות יחד עם ההפרעות האלו, כמו הטיית קשב, הטיית פרשנות, הטיית זיכרון. ספציפית גם על השיטה שפותחים במעבדה של הדס שבעצם מאפשרת לנו להבחן או לאמן את עצמנו לחשוב קצת אחרת. אם עלו לכם עוד שאלות אז אתם ממש מוזמנים ומוזמנות להעלות אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו עם פרוספקציה, זה תמיד מרתק. אפשר לשמוע אותנו באתר התוכנית ובכל יישומוני ההסקטים, ואם דווקא ביישומון אהוב עליכם אין גישה אז תעדכנו אותנו ונדאג לשנות את זה. ועד הפעם הבאה לא נשלח אתכם להבחן את עצמכם, תשאירו את זה לפסיכולוג או פסיכולוגית או מישהו מומחה, אבל כן, נסו להסתכל פנימה ולהתבונן על האופן שבו אתם מפרשים סיטואציות שונות, ואולי אפילו לאתגר איזושהי מחשבה לא נעימה עם מעולה, לחשוב על כיוון אחר להסתכל עליה, או אולי איך מישהו אחר היה מתייחס לאותו מצב בדיוק, נראה לנו זה מספיק שיעורי בית, וזהו, שוב, תודה רבה רבה.
יאללה, תודה שהייתם איתנו, משתמע.